פרק ב' משנה ד'. הוא היה אומר, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים עם רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. עשה רצונו כרצונך, תעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא כמו הרצון שלך עצמך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. ובטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אומר רש"י, הוא היה אומר רבן גמליאל, עשה רצונו כרצונך, שאפילו בשעה שתעשה חפצך, תעשה לשם שמיים. זאת אומרת, רש"י לומד, עשה רצונו כאילו ברצונך, שגם ברצון שלך, כמה דברים אתה צריך. אתה צריך לאכול, אתה צריך לשתות. עשה רצונו. תעשה את זה בתוך הרצון שלך. כאילו בזמנים של הרצון שלך. כדי שיעשה רצונך כרצונו, כדי שיתנו לך מן השמיים טובה בעין יפה. זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא משפיע טובה על העולם, אז כשזה יהיה תלוי ברצונך, אז יעשה את זה כרצונו. כן. יפה. בטל רצונך מפני רצונו, שתחשוב הפסד מצווה כנגד שכרה. וממילא, אז אתה תאמר, לא שווה. אז בטל רצונך כדי לעשות את רצונו, ואז הוא, כדי שהוא יבטל רצון אחרים הקמים עליך לרעה. מפני רצונך, מפני טובתך בעצם. ויש ספרים שזאת הלכה כתובה בפרק בן זומן. זה בכלל לא פה. הלל אומר, חזרה למשנה. אל תפרוש עצמך מן הציבור. ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע. ואל תאמר לך שאפנה אשנה שמה לא תיפנה. אז מה הצד השווה על פניו בין כל האמירות של הלל? שהם כולם על. אל תפרוש מן הציבור, אל תאמן בעצמך עד יום מותך, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, אל תאמר שאפנה אשנה. אל תפרוש, אל תאמן, אל תדין, אל תאמר, אל תאמר. חמש על. כן, על פניו זה קל לזכור. חמש על. אומר רש"י. הלל אומר, זה הלל הזקן שאמר למעלה בפרק א', זאת אומרת עכשיו הפסקנו את הסדר הדורות. אל תפרוש מן הציבור, אלא השתתף עמהם בצרתם, כדי שתשמח עמהם. כמו שאמר הפסוק, סיסו איתם מסוס כל המתאבלים עליה. כדאמרינן, הגמרא בתענית אומרת, כל מי שאינו משתתף עם הציבור, באבל שלו, בצער שלו, אינו רואה בנחמת הציבור, אינו רואה סימן ברכה לעולם, בפרק אחרון דתענית. אז אל תפרוש מן הציבור, רש"י מסביר, הכוונה היא איפה אתה היית רוצה לפרוש, לא כשהם עושים מסיבות פורים, הכוונה היא כשהם באבל, בצער שלהם. אל תפרוש מהם. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, שיבוא כמו כן לידך ותנצל ממנו. וכן מצינו בירובם. בשעה שבנה שלמה בית המקדש והשלים אותו, אז למחרת צריך לעשות את החגיגה והקורבנות ולהתחיל את כל העבודה בבית המקדש. הניח מפתחותיו תחת מרשותיו כדי שישכים למחרת להקריב תמיד של שחר בזמנו. הוא כיוון שעון מורה, הוא התכנן לקום מוקדם. מעשתה בת פרו, הכניסה לו על מיטתו כמין רקיע של נחושת ומזלות כוכבים צוירים בו, כדי להטוטו בלילה וליהנות מגופו של אותו צדיק. זאת אומרת, היא עבדה עליו, היא הביאה תמיד, הם היו ישנים מתחת לכיפת השמיים, היה להם חלונות בתקרה, והיא דאגה שהעבדים יציירו את התקרה בצורה שהוא יחשוב שהוא עדיין תחת כיפת השמיים, וכל זמן יחשוב שזה לילה. אז הוא חושב שזה לילה, והיא נהנית לשקף בחיקו. ועברו עליו 4 שעות ביום, שלא עמד ולא קרב תמיד של שחר. ועל אותה שעה שנינו בגמרא ירושלמי, על תלמיד של שחר שקרב 4 שעות. הרי תמיד היו מקריבים את תלמיד של שחר מיד אחרי עלות השחר. כשהיה נצח חמה ועיר פני המזרח, אז היו מקריבים תמיד ששחר. אז איך יש את הדין הזה, הדין הזה תמיד קריב בארבע שעות? כי באותו יום, באמת, זה מה שקרה, עד שהוא יצא מהמיטה. לא. הירושלמי אומר לנו שמאותו יום חכמים שנו את ההלכה הזאת, שאפשר להקריב את הקורבן תמיד עד ארבע שעות, ומזה יש לנו את ההלכה שתפילת השחר גם אפשר להתפלל עד ארבע שעות. אבל בעצם כל אורך ימי המקדש אף פעם לא הקריבו בארבע שעות, זה תמיד היה לבוקר. מה עשה ירובעם בנבט? קיבץ כל שבטו של אפרים והשכים לפתחו של שלמה להרתיעו על זאת. הוא בא וצועק על שלמה, מה איתך, איזה חוצפה, איך זה שאתה לא מקריב את הקורבן על הבוקר? כל עם ישראל עומד פה ארבע שעות ומחכה לך. יצתה בת קול ואמרה לו, רשע, אתה מחייבו על שוגג. הרי זה לא אשמתו, עבדו עליו. שלמה לא סתם ישן מאוחר. וזה שאמר הכתוב, כדבר אפרים רטה את הנביא אומר, כשנרתע אפרים והגיד על התמיד ששהה, אז אפרים, דהיינו ירובעם בנבט, הוא דיבר בכזו התלהבות נגד שלמה, הוא רועד מרוב כעס. מה אומר הנביא, מה המשך? נסע הוא בישראל, כשירובעם בנבט בעצמו נהיה נשיא, כשהוא בעצמו נהיה המלך, וישם בבעל וימות, הוא בכוונה חטא והחטיא את ישראל, והוא הדוגמה שלנו שחוטא ומחטיא, ועל זה הוא מת, אין לו חלק לעולם הבא. אז יפה מאוד, הוא דן את שלמה, עד שהוא הגיע למקומו. כשהוא הגיע למקומו, הוא לא רק לא עמד בניסיון של שלמה, אלא שהוא חטא הרבה יותר חמור. שלמה לא היה מעוניין בכבוד עצמו, סך הכל עבדו עליו. ירובעם לכבוד עצמו החטיא את כל עם ישראל בעבודה זרה, לא רק איחר קורבן. זה הדוגמה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, כלומר, אל תאמר על דבר של תורה שאתה יכול לשמוע עכשיו, שתשמע לבסוף. זאת אומרת, אל תאמר דבר, יש פה גרסות, האם זה שאי אפשר לשמוע או שאפשר לשמוע. אז רש"י זה נראה שהוא גרס, אל תאמר דבר שאפשר לשמוע, את אומרת, טוב, אני אגיע לזה. מה אני צריך להקשיב לשיעור הזה? אני תמיד אוכל להוריד את זה מהאינטרנט, אני תמיד אוכל לשמוע את זה. לא, אל תעשה את זה, אלא לאלתר מיד, הת אוזנך לשמוע. זה הפירוש הראשון ברש"י. אל תאמר דבר שאפשר לשמוע, דבר תורה שאפשר לשמוע, שסופו להישמע. אל תאמר, טוב, אני אגיע לזה. אני לא רוצה עכשיו לשמוע. פירוש אחר, ואל תאמר דבר, כלומר, אל תאמר דבר סוד, שאי אפשר לשמוע לאחרים, שאם תאמרו, סופו להישמע בעולם, שאתה גילית לו את הסוד. אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע. אם זה סוד שאי אפשר לגלות לאף אחד, אז אל תאמר את זה. כי אם אתה תאמר, סופו להישמע, ורש"י מדגיש, זה לא רק שהסוד יתגלה, אלא יתגלה שאתה זה שגילית את הסוד. משנה ה', הוא היה אומר, אז הלל, אנחנו ממשיכים עם ציטוטים של הלל. אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. אומר רש"י, אין בור ירחת, בור ריק מכל דבר, כמו שדה בור, שדה שלא חרשו אותה אפילו. תרגום, באדמה לא תשם, לא תבור. בגרוע הוא מהמארץ שאפילו בטיב מסע ומתן אינו יודע. המארץ לפחות הוא יודע לעשות מסחר. הבור לא יודע כלום. בן אדם שפשוט לא יודע להסתדר בחברה בכלל. ולא עם הארץ חסיד. אבל ירחת אפשר דאבי מתוך שהוא עוסק בסחורה. הבור אין לו שום עסק עם הבריות, אז הוא לא יכול להיות אפילו ירחת. עם הארץ ירחת הוא יכול להיות. הוא יכול לנסות להיות אדם ישר במקח וממקר שלו. הוא לא יוכל להיות חסיד, כי הוא לא יודע. כדי להיות חסיד צריך לדעת את פרטי ההלכה. ולא הביישן למד, לפי שנאמר, אם נבלת בהתנשא ועם זמות היד לפה. וזה הפסוק פרשו חז"ל במסכת ברכות. מה זה אם נבלת בהתנשא? אם מנבל עצמו בדברי תורה, סופו להתנשא. אם בן אדם שואל שאלות כשלא נעים. מה כל המירו? אני לא יודע, אני לא הבנתי, אני שואל שוב, אני שואל שוב. כן, אם נבלת, אם אדם מנבל את עצמו ושואל שוב ושוב ושוב, אז בהתנשא, הבן אדם יתנשא. ואם זמות, אבל אם הוא שותק שאינו שואל בהלכות ובשאר עניינים, אז מה יקרה בסוף? ישים ידו לפיו, כלומר לא ידע כלום. אם כל זמן עושה את עצמו כאילו הוא יודע, לא רוצה לשאול שאלות, אם זמות, אז הוא זומם, אז כן, יד לפה. בסוף כשישאלו אותו שאלות, הוא באמת יצטרך לשים יד על פה, הוא לא ידע. ולא הקפדן מלמד, זהו רבו שהוא קצר לב וכועס, אם ישאל התלמיד פעמים הרבה בעניין אחד, אם הוא כל פעם... מה זה קפדן? מישהו שרק יכול לענות על שאלה שלוש פעמים בלי לחוס. אם שהתלמיד שואל, כן, אבל עוד לא הבנתי, אבל עוד לא הבנתי, אבל עוד לא הבנתי, הוא כועס, הוא לא יצטרך ללמד. התלמיד צריך להרגיש בנוח לשאול שוב ושוב ושוב. לתרגום, הקצור קצרה ידי, התקפדה התקפדה גבורתי. מן קפדה בא. ומן קפדתי כרג חיי. זה אומר, המילה קפדן זה מישהו קצר רוח. הוא כועס ב... מה שקוראים בעברית היום, הפיוז קצר, אתה מכיר? ולא כל המרבה בסחורה יותר מדי מחכים בתורה, וכן הוא אומר, לא בשמיים היא לא תמצא תורה, לא בתגרים ולא בסחנים שפורשים מן היבשה לים. מי שעסוק בסחורה, הוא לא יכול לגדול בתורה. אתה לא יכול להיות עם עין אחת על הבורסה ולגדול בתורה. לא הולך, אם אתה כל הזמן עסוק במשהו אחר, תורה צריך להשקיע. יכול להיות שבן אדם יכול לקחת 5-10 דקות ביום ולהרוויח וללמוד. אבל אם יש לו עסק, כן, אם יש לו עסק שהוא עסוק בו, הוא לא, אי אפשר לגדול בתורה עם העסק של האדם, זה משהו אחר. נוסחה אחרינה, האדם הרוצה להתחכם צריך שיעסוק בכל עניינים של יישוב העולם. בין מסחורה, במשך חוכמות אחרי העולם, להיות מבין בכל. עד כאן. פשט לגמרי אחר. אתה רוצה להתחכם, זה לא מספיק שאתה תהיה חכם בתחום אחד. אתה צריך להיות חכם לא רק בסחורה. זה שבן אדם הוא איש עסקים טוב, אנשים חושבים שאפשר לקחת ממנו עצה, כי הוא מבין בתחום אחד, זה עדיין לא אומר שהוא מבין באף תחום אחר. אני... היה פעם גביר אחד שמימן בית ספר. והבית ספר, כמובן, מאחר שהוא מימן אותו, אז הם שמו אותו במצב שהוא היה הפרזידנט. אז הוא בעצם קבר את רוב הכיוון של הבית ספר. אז פעם דיברתי איתו והוא התחיל לומר לי, אני לא מבין את הרבנים האלה, איך ממנים רבנים ואיזה תואר יש להם בחינוך ו. אז אני לא אמרתי לו, לא רציתי להתחצף, הייתי אז מאוד צעיר, אבל אני בליבי אמרתי, איזה חצוף אתה, הם עוסקים בחינוך כל היום. אז גם אם הם לא ידעו בהתחלה, עם הזמן בן אדם לומד. בן אדם לומד, הוא יכול ללמוד, אז אולי הוא לא הוציא תואר. אתה לא עוסק בחינוך בכלל. אתה עוסק בעסקים כל היום. אתה מכריע יותר החלטות מהם בחינוך. ואתה מקטרג עליהם כשאתה... מה אתה? אתה בחינוך לא מבין כלום. יש רק את הבית שלך, את הילדים שלך, עם כל הכבוד. כמה כיתות אתה לימדת? אפס. אבל זה לא מפריע לך. למה? כי במקום, איך אומרים, בעל המאה או בעל הדעה. וזה לא נכון. אומר לנו רש"י, בן אדם חושב שבגלל שהוא מצליח בתחום אחד בעסקים, אז עכשיו הוא חכם בהרבה תחומים. זה לא נכון. יכול להיות שהוא יכול להתמנות לפרזידנט של הבית כנסת ושל הבית ספר והרבה דברים מכוח הכסף שלו. זה עדיין לא אומר שהוא חכם ומבין את זה. אני לא אומר שכל רב שמלמד בבית ספר כן מבין. אבל זה שהוא לא רואה את מום עצמו, הוא מוכן להנחות את הבית ספר ולהוביל את הבית ספר ולצערי הרב. הפירות עכשיו כבר עברו קרוב ל-20 שנה מה שדיברנו. ואת הפירות אנחנו רואים. הוא הוביל את הבית ספר. בסדר. השתדל ותעסוק, הוא אמר במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש, השתדל ותעסוק בצורכי ציבור, אבל במקום שיש איש, אתה תעסוק בתורתך. כלל הוא, אם יש מישהו אחר שיעשה את זה, אז תלמד תורה. אם אין מישהו אחר, אז אין לך ברירה, תעסוק בזה, תטפל בזה. וזה, ככה זה הולך. כללי תלמידי חכמים, כשאתה רואה אותם עוסקים בצורכי ציבור, זה כי אין מישהו אחר שיעשה את זה. הם בעצם יהיו מעדיפים ללמוד תורה. אבל אם אין ברירה, אז הם עושים את זה. יש פה רמב"ם מאוד מעניין. הרמב"ם מתרגם את המילה השתדל. הרמב"ם אומר, תתרגל, תרגיל את נפשך. זאת אומרת, גם אני לא איש. אז תתרגל להיות איש. אין מישהו אחר, אז תתרגל אתה להיות האיש. טוב. זה לא נראה שהם באים. טוב, נמשיך. משנה בב, אף הוא ראה גולגולת אחת שצף על פני המים. הלל ראה גולגולת, בן אדם שנרצח, הורידו לו את הראש, הוא רואה את הגולגולת שלו צף על פני המים, אמר לה, לגולגולת הזאת, אל דעטפת, בגלל שאת התבט אחרים, התפוך, התביעו אותך, וסוף מטייפייך יתופון. ובסוף, גם אלה שהתביעו אותך, הקדוש ברוך הוא יתבע מהם ויתבעו אותם. אף הוא, הלל היה אומר, אומר רשי, על דעתיו תתפוך, על שהיית מלסתם את הבריות ומציפן בנהר, הציפוך בנהר. בסוף מטפח יטופון, אותם שהציפוך היו גם כן מתים באותה מיטה, שהם היו חייבים מיטה, אלא שנהרגו על ידי זה, מפני שהיה הקדוש ברוך הוא עתיד לגבות מידן. בעצם זה לא במקרה שבן אדם מת ככה, מגיע לו. הוא רק ככה, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא חייב מיטה, אלא מה? הקדוש ברוך הוא מגלגל שזה ילך ככה. וכן הוא אומר, מרשעים יצא רשע. ויש מקומות שלא נהגו לומר זאת ההלכה. אמורה שלא כל מקום נהגו לומר את המשנה הזו. משנה זין, הוא היה אומר. אז הלל, הלל אמרנו דברים מאוד מעניינים. במשנה ד' הוא אמרנו כל מיני אל. אל תפרוש, אל תאמן, אל תאמר, אל תאמר. במשנה ה' הוא אמר, אין... כל פעם אין בו ירחת, עם הארץ חסיד, ביישן למד, קפטן מלמד, מרבה מחכים, ואז הוא סיים עם הוראה. משנה ו' הוא אמר לנו גלגל חוזר בעולם. כן? משנה ז' הוא אומר דברים הפכים בעולם. בן אדם חושב שהוא מרוויח ממשהו, בעצם הוא מפסיד ממנו. אמר לנו הלל, הוא היה אומר.
גם קצת כמוהם,
כאילו נברא.
זה גם
קשור
להתחלה, כאילו,
בסוף. מה, שבמקום שאין אנשים?
כאילו, אותם אנשים, אתה רואה גם שהם... מה שעסקים קודם, זה גם אנשים כאלה שעסקים בסחורה וזה.
לא יכולים הרבה בסחורה מחכים.
וגם העם הארץ, כאילו...
יפה. אז יש מפרשי המשנה שבאמת לומדים ככה, ש... מנם, לא יכול למרבה בסחורה מחכים, זה הוראה שאתה לא תוכל לגדול בתורה אם אתה עושה כל כך בסחורה. זה היה פשט הראשון ברשי גם, כן. משנה זין, הוא היה אומר, מרבה בשר, בן אדם נהיה שמן, הוא אוכל הרבה בשר, מרבה רימה. אז מה? מה יצא לו מזה? יאכלו אותו יותר תולעים אחר כך. מרבה נכסים, יש לו הרבה כסף, הרבה אדמות, הרבה דאגה, אז הוא צריך לעניין אותו. האם הנדלן עולה בארץ, יורד בארץ, יש לו זהב, הוא צריך לדאוג, זהב עולה, זהב יורד. כל דבר, צריך לדאוג. יש לו נכסים באירופה, צריך לדאוג מה הולך באירופה, יש לו בארות נפט, אז הוא צריך לדאוג מה הולך בלוב, הרבה נכסים, הרבה דאגה. מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה, מרבה עבדים, מרבה גזל, מרבה תורה, או... בן אדם חושב, אני עוסק בתורה, מה יצא לי מזה? מרבה חיים, לא, מזה יצא חיים. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, אתה לא צריך לצאת, להסתובב כדי להתחכם, תשב, תתרכז, תלמד בהתמדה, אז תהיה חכם. מרבה עיצה, מרבה תבונה, מרבה צדקה, מרבה שלום. קנה שם טוב, קנה לעצמו, קנה לא דברי תורה, אז הוא קנה לו חיי העולם הבא. מסביר רש"י. מי שמרבה מסע בשר, מרבה רימה, ללמדך שאין מועיל לו ריבוי בשר כריבוי תורה. בסוף המשנה אומר לי, תורה זה חיי נצח, לעומת זה הבשר, זה בסוף סך הכל יותר תולעים. נוסחה אחרינה? הוא אמר מרבה, הוא לא אמר לא לאכול, הוא אמר אם הוא מרבה בשר. אדם נראה כמו טנק, אז... הוא אומר לו, תראה, השקעת, זה לא בא בחינם כל הבשר שהאדם אכל והשמין. בן אדם השקיע בזה שהוא ידע, ההשקעה הזו לא תועיל לו כלום בסוף. אם הוא היה מרבה בתורה, אז היה מועיל לו גם בסוף. מרבה בשר, הוא נהנה, אבל בסוף זה רק יותר תולעים.
אם הוא
אשר
גדול, זה לא מפריע לו, זה
שמרבה בשר. זה... השאלה היא גם שם, בפרופורציה. אין שום עוול שבן אדם...
יש בעיה
עקרונית, התורה רצתה שנהיה קדושים. בן אדם לא יכול לומר, שמע, אני ירשתי מיליונים, אז אני לארוחת בוקר אוכל סטייק, לארוחת צהריים אוכל סטייק, לארוחת ערב אוכל סטייק. זה לא הולך, זה גם בקדושים תהיו. בן אדם אומר, יש לי מיליונים, אז אני אשא מיליון נשים, וכל הזמן אני אשא, אני אהיה עם אישה שאשתי, מותר לי לשא כמה נשים, אין בעיה. אז אני בבוקר אני אהיה עם האישה זו, בצהריים עם זו, בערב עם זו, בין הבוקר לצהריים אני אוכל את הפיצה הזאת, את הסטייק הזה. אז זה מה שנקרא נבל ברשות התורה. אני לא עברתי שום עבירה. אנשים תורות, האוכל כשר, בדץ מהדרין, איזה עבירה עשיתי? זה לא קדוש. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה קדוש. קדוש זה לא אומר שאני לא אוכל. זה לא, אני לא צריך לצום. אבל יש רמה שהבן אדם מתחיל להיות כל כך מרוכז בעולם הזה, שזה כבר נבל ברשות התורה. זה ברשות התורה, לא עברתי עבירה, אבל זה לא זו רוח התורה. בגלל זה התורה נע לי ציווי להיות אדם קדוש. כשאני חיפשתי כוס שאני לא צריך למלות אותה לאורך כל הסדר, חיפשתי כוס שהיא לא תראה כמו נבל ברשות התורה. יש כוסות כאלה שאתה רואה ענקיות, אז אני באמת כשאני לומד בבית בבין הזמנים, אני ממלא כוס כזו ענקית, קרח ומים, אני יושב ולומד, ממלא אותה פעמיים שלוש ביום, ואז אני לא צריך לקום למלא אותה שוב. אבל השב בבית מדרש נרגשתי איזה מסר הפוך מהתורה. אנשים לא רואים את זה ככה, הם לא רואים את זה שאתה לא רוצה לצאת למלות את זה שוב ושוב. מה הם רואים? כל הזמן, כן. אוי למה זה ניק? אז מרבה בשר, מרבה רימה. הוא אומר מה, רשי לא יוצא נגדו. רשי רק אומר, תדע שאין לזה תועלת כמו מרבה תורה. מה שאמרתי לך, נבל ברשות התורה זה הרמב"ן, שם על קדושים תהיו. רשי לא לומד ככה במצוות קדושים תהיו. אנחנו מסיימים את המשנה ואנחנו איתך. אתה יכול להביא גמרא בינתיים. נוסחה אחרינה, מי שמבריא עצמו בבשר, כשמת, יש לו תולעה ורימה. זאת אומרת, לפי הפשט הזה, זה פגם. כן. מי שיש שמן ביותר, כן. הנה חינמי, לא יודע. אנחנו רואים, הגמרא אומרת ש... רבי אלעזר ברבי שמעון היה צדיק ובאמת לא נגעו בו התולעים. מרבה נכסים מרבה דאגה שמה יאנסו נכסיו ממנו. מרבה נשים מרבה כשפים, רשי לא אומר לנו, יש מפרשים שאומרים שאם יהיה לו הרבה נשים אז כל הזמן יעסוק איך הוא יוכל לספק את התאווה של עצמו, אז הוא כל הזמן יחפש כל מיני תרופות אלטרנטיביות, מה שהמשנה קוראת כשפים, כדי שיהיה לו יותר יכולת גברית לספק את התאוות שלו עם כל האנשים שיש לו. מרבה שפחות, מרבה זימה, כי השפחות כל הזמן, הוא לא, מה הם יעשו? אין להם את הרמה המוסרית של בת ישראל, ואז ממילא ייווצר מצב שהם זונות, יהיה הרבה זימה בבית שלו אם יהיה הרבה שפחות. החברים שלהם יגיעו לארוחת צהריים, כל מיני מרבה עבדים מרבה גזל, אומר רשי שגוזלים את אחרים, סתם עבדים גזלנים, כלומר כל אלה הריבויים לא חשיבים. הדגש למשנה לפי רשי זה לא הנזק, כמו אל תחשוב שזה מה שטוב בעולם, זה לא מה שחשוב, אתה לא מרוויח כל כך מזה. הדגש למשנה זה לא אתה מפסיד אם אתה עושה את זה, כמו אל תחשוב שאתה מרוויח כמו שהיית חושב. הטבע של האדם זה להחשיב את מי שיש לו הרבה עבדים, הרבה שפחות, הרבה נשים והרבה נכסים. אומר לה, לא, משנה, אל תחשוב שזה משחשוב בעולם. אבל מרבה ישיבה שתמדי חכמים, הרבה חוכמה שמחדדין ומחכמין אותו, כדי אמרינן ומתמדה יותר מכולם. אז רשי לומד שהדגש של הרשע של המשנה זה לא לזלזל בגשמיות, כמו להפחית את ההתלהבות על הגשמיות. אל תחשוב שזה העיקר. זה לא כל כך חשוב, אבל זה לא שזה רע. רשי לא לומד ברשע, יש מפרשים שאומרים, אל תחשוב שזה טוב, זה רע. אם אתה הולך מעבר לפרופורציה, אם אתה מרבה, זה רע. רשי אומר, לא, הדגש של המשנה זה טבע אדם להעריך את הדברים האלה, תדע שלא, דווקא מי שמרבה בזה, זה לא כל כך חשוב. יותר חשוב מי שמרבה בתורה, בישיבה, בעיצה, בצדקה.